ואנחנו במאמר ראשון, ואם אינני טועה, אנחנו בפסקה מ"ג, או שאני טועה? כן? טוב. אמר החבר, אין אלה כי מחדים מתאורי אותו הנביא, אשר אין חולק על נבואתו. למי הוא מתכוון? למשה, נכון? משה רבנו. מה הוא מספר לנו על משה? אגב, אם אני אשאל סתם יהודי דתי קלאסי, מה המיוחד באיש הזה משה? מה יש לך לספר עליו? לא סתם נביא, נביא שמסוגל לתת את התורה, נכון? זאת אומרת, נבואת משה היא הנקודה המרכזית אצלנו. זה אישיות נעלה מכל נביא אפילו, עד כדי כך שהרמב״ם אומר עליו שהמושג נביא אצל משה הוא מושג מושאל. כן? רק שכיוון שאין לנו מילה בשביל דבר שיש לו רק נציג אחד, לכן קוראים לו נביא. אבל מצד האמת הוא לא נביא, הוא למעלה מזה. כן, ככה אומר הרמב״ם. בואו נחזור על הדברים שאומר החבר על משה. פסקה מ"א. ואם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, ובאור פניו יקרן אור שאין עין יכולה לעמוד בו, ולא יחלה ולא יחלש, עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ובשעה ידועה, ונוסף על כל אלה ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה, האין מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי מדרגת בני אדם. כל מה שהוא כתב כאן זה אפקטים. אין פה שום דיבור על מה שמייחד את משה באמת. נכון? הוא עושה כאילו עליו רושם. אתה יודע, משה רבנו, היה לו כפתורים מבריקים בגלימה, משהו. זה כמו שאני אגיד לך, אתה יודע מי זה הרב עובדיה יוסף? תראה איזה כובע היה לו. זה מה שכתוב כאן על משה. כן? איך זה? כי הוא מדבר עם גוי. אצל הגוי, עדיין היכולת לתפוס את מהות הנבואה לא קיימת. זה דבר רחוק מאוד מנפש האדם. אבל, על ידי כל האפקטים האלה, אני קונה התעניינות, סקרנות. הוא מעניין המשה הזה. אני רוצה לשמוע יותר. כן, זה הנקודה. עכשיו, הבעיה שהספר הזה לא נכתב בשביל גויים, הוא נכתב בשביל יהודים, לא? מסקנה, גם היהודים הם גויים. זאת אומרת, שיש בנו הכרה טבעית, פילוסופית, אפשר לקרוא לה, והיא צריכה להתרשם ממשהו. אז היא מתרשמת, קודם כל, מהאפקטים האלה. מתוך כך זה מביא אותנו לבירור מה יש בפנים. אבל זה ברור שמה שתואר כאן איננו משה. כן. נכון, נכון. וגם יהודי הוא גוי. כלומר, זה שכולם יכולים להיות נביאים זה נכון. אבל צריך קודם כל להתוודא על האפשרות הזאת. כדי להתוודא על האפשרות הזאת שהיא נראית מאוד לא הגיונית, ויש לי מחסומים אינטלקטואליים נגד הרעיון הזה, אני צריך שמישהו יראה לי שיש משהו פה מיוחד. אז אני רואה בן אדם שמקרין ממנו אור מיוחד. אני אומר, וואי, יש פה משהו. אוקיי? טוב. אמר החבר, אני קורא כאן בפסקה מ"ג, אמר חבר, אין אלה כי מחדים מתארי אותו הנביא אשר אין חולק על נבואתו, על ידיו נגלה להמון דבר התחבר האלוהות בהם. זה הנקודה העיקרית. התחברות האלוהות בהמון. ונודע להם כי יש להם אדון המנהיגם. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג? הוא מנהיג, איך אומר רמח"ל, בשתי הנהגות. הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. מה זה הנהגת המשפט, קודם כל? זה פרשת עם שמוע, או היא פרשת עם בחוקותיי. אם תהיו טובים, יהיה לכם טוב, אם תהיו רעים, יהיה לכם רע. קוראים לזה הנהגת המשפט. אבל הנהגה הזאת איננה הנהגה היחידה בעולם, יש עוד הנהגה, הנהגת הייחוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא משתמש בהיסטוריה כדי לגלות ייחודו. מה זאת אומרת ייחודו? שליטתו המלאה. וזה, השאלה של המתי עולה כילוסו של מלך. מתי זה משובח יותר? האם כשנאמניו מקבלים את מלכותו? או כשמתנגדיו מקבלים את מלכותו? מה אתם אומרים? האם שבחו של מלך הוא יותר כשנאמניו מקבלים את מלכותו, או כשמתנגדיו מקבלים את מלכותו? מה אתה אומר? נכון, אז אמר לו, אני את הפעם הראשונה ששאלתי. כן, לא רק אתה, כולם. כן, מתנגדיו. לכן, על מנת שיהיה מלכותו של הקדוש ברוך הוא בכל מה שעלה, יש צורך בזה שיהיו מתנגדים. צריך מתנגדים. כדי שיהיו מתנגדים, צריך לתת כוח לרע. ולכן, לפי הנהגת הייחוד, ייתכן דווקא שיהיה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. יוצא לפי זה שצדיק וטוב לו, רשע ורע לו, זה לפי הנהגת המשפט. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה יכול להיות מצד הנהגת הייחוד. עכשיו... כן, למשל השואה. עכשיו, זה מה שכתוב כאן. ונודע להם כי יש להם אדון המנהיגם, גם כרצונו, וגם כפי עובדם אותו אמרותם בו. כלומר, יש פה שתי הנהגות. הנהגה כפי אמרותם או עובדם, שזה מה שהרמח"ל מכנה בשם הנהגת המשפט, אבל יש גם כרצונו. יש הנהגת השם כרצונו. זאת אומרת, לאו דווקא לפי מה שאתה מבין על פי הנהגת המשפט. בסדר? נביא זה הוא אשר הסיר פני הלוט מעל העבר בהודיעו איך הייתה בריאת העולם וכיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל אדם ואיך היה המבול וכיצד התייחסו 70 האומות אל שם חם ויפת בן נוח, איך נפרדו הלשונות ואיך נתיישבו בני אדם וכיצד צצו המלאכות ונבנו הערים. עכשיו, מתוך כל מה שקראנו עכשיו, מה הדבר החשוב ביותר? ברשימה שקראנו עכשיו על משה, פסקה מ"ג, מה הדבר החשוב ביותר? דבר התחבר האלוהות בהמון, נכון? מה מלך כוזר מבין? אמר הכוזרי, אפתי תמוה. האומנם יש אצלכם עניין ברור מבריאת העולם? כלומר, הדבר השולי ביותר שיכול להיות, הוא זה שתופס אותו. עד כדי כך, שהמתרגם, יהודה אבן שמואל, הרגיש צורך להוסיף בסוף פסקה ב-ג' מילים שלא היו בספר. ושנות העולם, מאדם הראשון עד הנה מה היו. כן? זה לא היה בספר במקור הערבי, אבל זה נוסף עד ידי יהודה אבן שמואל. עכשיו, זאת אומרת שאפילו דבר שלא הוזכר, הוא זה שמעניין את מלך כוזר. אומר, וואו, יש לך מניין לבריאת העולם? כאילו שזה דבר הכי חשוב. זה דבר הכי פחות חשוב, כמה זמן יש מבריאת העולם ועד עכשיו. אבל מה? זה קוריוז, זה פיקנטי. זה מעניין. לכן, את זה מלך כוזר רוצה לדעת. כן. טוב, זה כבר קושיה אחרת, זה קושיית האבולוציה, אבל כאן, אני מבין, הוא המפץ הגדול, אבל פה מלך כוזר זה לא מה שמעניין אותו. מלך כוזר אין לו קושיה אמונית, אלא הוא אומר, וואה, זה מעניין, לא חשבתי שיש לי מישהו מניין. באמת? יש לכם מניין? תשמע, זה מעניין. כן? זה כאילו שתגיד, הספרי תורה שלכם הם ממש יפים, איך כותבים את זה? עם איזה דיו? כן? זה חשוב, יש הלכות איך קודם ספר טוב, אבל אי אפשר להגיד שזה העיקר. ברור? עכשיו, מה בעצם רוצה רבי יהודה הלוי בצורת הכתיבה הזאת? להראות לנו שקשה מאוד להתמקד על הנקודה העיקרית בהתחלה. כלומר, כשאני מסנבר אותך, אתה קודם כל רואה את היערות שמסביב, ולא את האור עצמו. זה בדיוק מה שקורה כאן. הרעיון של הנבואה הוא רעיון מסנבר, מסנבר את המחשבה. לכן, מלך כוזר מנסה להיאחז בעצם ברעיונות שוליים שמושכים אותו אל האור הזה. למשל, מניין שנות העולם. עד כאן ברור? טוב. אמר החבר. אגב, אז הנושא ההתגלות יבוא יותר מאוחר. כן, מה אתה אומר? מה הוא רצה להראות לו בחמש מדרגות? הוא רצה להסביר לו שהרעיון של סגולה הוא רעיון הגיוני. ושהוא לא גזעני, כיוון שבמדרגה החמישית מדובר בהופעה כללית, שבאה ממעלה למטה. עד כאן ברור? אמר הכוזרי, אף זה תמוה האומנם יש אצלכם עניין ברור בריאת העולם, אמר החבר. אכן, רק למניין זה אנו מונים, ואין מחלוקת בזה בין היהודים למין ארץ הכוזרים ועד ארץ חוש. יש רק לציין שרבי יהודה הלוי כשהוא כתב את המשפט הזה ידע שהוא לא נכון. פשוט מאוד. הרי בימי רבי יהודה הלוי עדיין השתמשו במניין השטרות, ולא רק במניין בריאת העולם. במצרים המשיכו להשתמש במניין השטרות עד המאה ה-15, ואצל יהודי תימן עד המאה ה-20. כן, מה אתה אומר? מניין השטרות? זה המניין הסלבקי. המניין הסלבקי הוא מניין שהתחיל בשנת 312 לפני הספירה, על ידי סלבקוס הראשון מקטור. וזה נקרא בספרי החשמונאים מניין למלכות יוונים. וקראו לזה מניין השטרות, כי השתמשו בזה בשטרות בין יהודים. שנת כך וכך לשטרות. כן, כן, לא, לא שטרות של כסף, אלא שטר שחוזה. תודה. הכוונה, חוזה שביני לבינך, זה נקרא שטר. נכון? אנחנו כותבים שטר. שטר, חוזה בינינו. אז צריך לכתוב תאריך. כדי שבלי תאריך, הרי החוזה הזה לא שווה כלום. כי אני לא יודע ממתי הוא מתחיל, מתי הוא נגמר. לכן חייבים לכתוב תאריך בחוזה. אז לפי איזה שנה נכתוב? אז היו רגילים לכתוב למניין השטרות. וכמעט ולא השתמשו במניין לבריאת העולם. גם בתלמוד המניין לבריאת העולם מוזכר, אני חושב, פעמיים. אבל כל הזמן משתמשים במניין השטרות. כן. אז זה התחיל במינוס 312 ונמשך עד עצם היום. כן. זה, כמובן השתמשו בזה רק במלכות הסלבקית, דיינו היוונים שבצפון, ולא אצל התלמיים היוונים שבמצרים, שבדרום. אז אם כן, רבי יהודה הלוי יודע על המניין הזה, כן? שתיים, יש מחלוקת בין הרבנים עצמם באיזה שנה לבריאת העולם אנחנו. יש בזה כמה שיטות. אז מה אומר שאין בזה מחלוקת? אבל מה שאין בו מחלוקת, הכוונה, אין מחלוקת לזה שאנחנו מונים לבריאת העולם, וגם רק למניין זה אנו מונים, אין הכוונה שאין לנו מניין נוסף. אבל המניין שחשוב לנו, זה הכוונה, זה בריאת העולם. כן. הרב יצחק שילת בשבילך, כן. נו, גם פה זה כתוב ככה. כן. לא. עכשיו, מה שיש, יש ב... זה... האם זה הגיוני להתחיל מניין מבריאת העולם? לנו, כיוון שאנחנו מורגלים בזה, אז זה נראה לנו הגיוני. אבל אנחנו מבינים שלרוב בני אדם זה לא הגיוני. למשל, הנוצרים יש להם ספירה, נקראת הספירה הנוצרית, נכון? ויש תאריכים, כך וכך שנים לספירה, או כך וכך שנים לפני הספירה. נכון? אותו דבר באסלאם. יש המניין להיג'רה, ויש המניין לתקופה שלפני ההיג'רה, שקראו לה ג'היליה, נכון? תקופת הבערות, ג'היליה. זאת אומרת שהנטייה הטבעית של אדם היא למצוא נקודה לא בראשית הזמן, אלא באמצע הזמן. ואז ביחס לאותה נקודה שבתוך ההיסטוריה, אני מונה לפני ואחרי. כי עבור הנוצרי, ההיסטוריה מתחילה בעצם באמצע ההיסטוריה. עבור האסלאם גם כן, באמצע ההיסטוריה מתחילה ההיסטוריה. ולפני כן זה רק לפני. אגב, רש"י שואל שאלה נפלאה. מה טעם פתח בבראשית? כלומר, במילים אחרות, למה התחלת מההתחלה? סוף סוף מישהו מתחיל מההתחלה ואתה שואל למה הוא התחיל מההתחלה? אלא כנראה שלהתחיל מההתחלה זה לא מובן, ואני אסביר למה. כי אי אפשר להתחיל מההתחלה. אין לנו אחיזה. הרי כדי לתפוס משהו אתה צריך להבין מה היה לפניו. לכן בהגדרה אתה לא יכול להתחיל מהנקודה הראשונה. לכן היסטוריה שמתחילה עם הבריאה היא היסטוריה ייחודית. לכן מלך כוזר כל כך מתפעל מזה. כן, מה אתה אומר?
גם התורה מתחילה
נכון. נכון, 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 או למלכים, פעמים עונים למלך. שנת כך וכך, למלך פלוני, זה מה שהיה חשוב. אחר כך אתה עושה חשבון רטרואקטיבי, ואז יוצא לך כך וכך שנים לבריאת העולם. אז זה מה שהוא אומר כאן, שאנחנו מתחילים מן הראשית. עכשיו, למה רבי יהודה הלוי כל כך רצה לדבר על זה? כי אנחנו הסברנו שכל הדיון עכשיו זה כדי להרגיל את מלך כוזר להכרה שמתחילה ממעלה למטה. כלומר, יש הרבה מאוד מושגים של החיים שלנו, שאנחנו חיים אותם כמובנים מאליהם, ואנחנו לא שואלים את עצמנו מאיפה זה התחיל. ואם אתה לא שואל את עצמך מאיפה זה התחיל, קשה לך להבין שיש פנייה מן הראשית אליך. לכן, כדי להבין מהי הנבואה, צריך קודם כל להתרגל למחשבות כאלה, לדיונים כאלה על ראשית כל דבר. למשל, כן, מאיפה התחיל מניין השנים? דוגמה. מי שואל? לא. זה שאלה יהודית. אבל רוב בני האדם, כששואלים אותך מה התאריך היום, ואתה אומר להם שנה, השנה האזרחית, אכפת למישהו זה שזה מלדת ישו? לאף אחד לא אכפת. כלומר, זה ציון בזמן, לא מקדישים מזה מחשבה. או למשל, נשאל אותך שאלה אחרת, למה יש מישהו שדובר אנגלית והשני מדבר עברית? איך? הרי כולנו בני אדם. אז למה אני יצור הדובר שפה פלונית והשני דובר שפה אחרת? צריך להתחיל, לדעת מאיפה זה התחיל. עכשיו, לא כולם שואלים את השאלות האלה, נכון? מה אתה אומר? אתה צודק, נכון? יש מחשבה מעגלית, כן, בהחלט. אמר הכוזרי, וכמה אתם מונים היום לבריאת העולם? אמר החבר, 4,500 שנה. כן, מה אתה אומר? נכון. אז עכשיו הגיע הזמן שתשמע על זה. למשל, מולד בהרד ומולד ויד, למשל. או כמה זמן היה שיעבוד מצרים, 210 שנים או 215 שנה. יש מקורות שונים בזה. אם מונים את שנת המבול או לא מונים את שנת המבול. טוב, אמר החבר, 4,500 שנה. לפי זה, באיזה שנה נכתב ספר הכוזרי? לפי מה שקראנו כאן, מתי נכתב ספר הכוזרי? בשנת 4,500. לא יכול להיות. כי אם תסתכל בעמוד הראשון של הספר, מה כתוב כאן בשורה 3? מה כתוב בשורה 3 של העמוד הראשון של הספר. כן, שאול שאילוני. כן, ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן, טענות שטענה חבר לפני כ-400 שנה. זאת אומרת, לפי המחבר, הסיפור מתרחש 400 שנה לפני כתיבת הספר. אז כמה זמן אחרי המעשה של הכוזרי נכתב הספר? 400 שנה. זאת אומרת, באיזה שנה נכתב הספר? 4,900, נכון? זאת אומרת, עכשיו אנחנו בשנת 5,777. אז לפני כמה זמן נכתב ספר הכוזרי? קרוב ל-900 שנה, נכון? ואנחנו לומדים ספר בין כמעט 900 שנה. עד כאן ברור? בסדר. סתם כדי לדעת קצת קרונולוגיה, מתי נכתב הספר. ופירוטן, איך אתה יודע שזה 4,500? ופירוטן פורש לנו. איך פורש לנו? ממות אדם ושת ואנוש עד נוח. ואחרי כן עד שם ועבר, ומהם עד אברהם, ואחרי כן מיצחק ויעקב, עד משה עליו השלום. כלומר, אם אתה רוצה לדעת כמה זמן היה מאדם הראשון עד משה, זה לא כזה מסובך. כתוב מתי אדם הוליד את שת, מתי שת הוליד את אנוש, מתי אנוש הוליד את קינן, וכו' וכו', עד שאתה מגיע למשה. כמה דורות זה? 26. כן, משה הוא הדור ה-26 לאדם וחווה. אז כיוון שאנחנו יודעים מתי כל אחד הוליד את מי, אז אפשר לחשב בקלות כמה זמן עבר עד אז. אבל כאן הוא מוסיף דבר שלכאורה לא מהעניין. הוא אומר, אישים אלה היו, לפי סדר יחסם הנמשך ללא הפסק, כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו. ולכל אחד מהם היו גם בנים אחרים, שלא היו כקליפה לגרעין, ולא דמו לאבותם כדי להתחבר העניין האלוהי בהם. ולכן נמנע המניין לפי האלוהים בלבד. לבד. כל אלה היו יחידים, לא קיבוצים, עד אשר הוליד יעקב, 12 שבטים, שכולם היו ראויים לעניין האלוהי, ואז נגלתה האלוהות בקיבוץ, ומאז נמנה המניין לפיהם. מונים אנחנו שנות הקדמונים, לפי מה שנמסר לנו בתורת משה עליו השלום, ויודעים לנו מה שהיה ממשה ועד היום הזה. למה זה לכאורה לא לעניין מה שקראנו עכשיו? כי שאלו אותך כמה זמן עבר. במקום זה אתה מעלה טרמפ על השאלה הזאת, השקפת עולם שלמה על זה שהאנושות מתחלקת לגרעין וקליפה, שיש דורות כאלה, דורות כאלה, ושהיה דורות שהסגולה הייתה בכלל, בפרט, ואחר כך עברה לכלל. יפה מאוד, אבל זה לא מה ששאלו אותך. הרי ברגע שיש לך אינדיקציה קרונולוגית, זה לא משנה האם האינדיקציה הזאת מדברת על אדם שהיה מרכז, או אדם שהיה בהיקף. מובן את השאלה שלי? אלא מה? הוא כנראה רומז כאן להשקפת עולם ביחס למהות הזמן בכלל. שכנראה הזמן הוא ביחס לנפש החובה אותו. ולכן, כשאני אשאל אותך כמה זמן עבר, התשובה, אם תסתכל בשעון, לבין אם תסתכל בנפש, לא תהיה אותה תשובה. כן? אנשים, מה, כבר 9? כן? מה זה אומר, מה כבר 9? חשבתי שלא עבר כל כך הרבה זמן. כן? זאת אומרת שהזמן הסובייקטיבי הוא שונה מהזמן האובייקטיבי. מה? כמה שני חיים, כן, אז הוא אומר, מעט ורעים, וכו', כן, נכון, נכון, נכון. למשל, הוא אדם אומר, תשמע, הדקות האלה, אני חוויתי אותן כמו נצח. הייתי בכזה מתח. יותר מזה, שאלו טייסים שנפלו ממטוס, כן, שיספרו, כמובן, מדובר על אלה שנשארו בחיים. שאלו אותם, מה עבר עליך? בזמן שאפלת. וכאן, למרבה הפלא, מתברר שבמצב כזה, אדם יכול לספר מה עבר עליו כל רבע שנייה. כלומר, הזמן מתחלק פתאום, ואדם יכול בדיוק אז לדעת מה הוא עשה בכל רגע ורגע. בעוד שאצלנו, מספר השניות שיש כדי ליפול ממטוס, אצלנו עוברים ככה. עכשיו, זה מסביר לפעמים, כלומר, ואז יוצא לפי זה שהזמן איננו כמו שחשב אותו גלילאו. גלילאו, הפיזיקאי הגדול, איש המדע הגדול, דיבר על הזמן, מה שנקרא הזמן הגלילאי, כנתון קבוע אובייקטיבי. כמו שלמשל, אם אני אומר, החדר הזה. החדר הזה, אפשר לשים בו רהיטים, אפשר לשים בו אנשים, אפשר לשים בו עציצים, אפשר להכניס, להוציא, החדר נשאר אותו חדר. זה התפיסה, זה תפיסה מסוימת של המרחב. המרחב הוא קבוע ועומד, ואפשר להכניס בו, להוציא ממנו. אפשר להגיד אותו דבר לגבי הזמן. הזמן זה כמו ציר, ציר של קואורדינטות. יש איזה ציר שהוא קבוע, ובתוכו מתרחשים כל מיני אירועים. אבל אפשר לתפוס את זה אחרת לגמרי, והוא שהמאורעות יוצרים את הזמן. ואז יוצא, כפי שמשל מתברר על פי תורת היחסות, שיכול להיות שעובר זמן מסוים במערכת אחת, ובו זמנית במרכאות עובר זמן אחר במערכת אחרת. כלומר, בזמן שאנחנו מדברים כאן שתי דקות, ניתן לומר שבגלקסיה אחרת עוברים 1,000 שנה. כי זה מסה אחרת. יוצא לפי זה שהזמן הוא פונקציה של המקום והזמן, למה שהוא לא יהיה גם פונקציה של הנפש. לפי זה גם מובן מה שכתוב בחז"ל, במסכת מגילה, שמה שכתוב ויהי בימי אחשוורוש, זאת צרה. מה כל כך צרה שזה היה בימי אחשוורוש? כי הימים היו של אחשוורוש. למה זה לא היה הימים של מלך ישראל? זה שזה ימי, הימים הם ימי אחשוורוש, זה אומר שכל המציאות כולה נתפסת דרך אחשוורוש. זה הימים שלו. העולם, דיינו הימים, זה שלו. ימי אחשוורוש. לכן זה צרה גדולה. בשלח? שמה? בשלח פרו? צר, ויהי. כן, נכון, בשלח פרו. זה שלו. כאילו העולם תחת ידו של פרו. זה נורא והיום. לכן כאן הוא אומר, אנחנו מונים את השנים לפי המניין שעבר דרך האלוהים. ייתכן שאם היינו שואלים לא את האלוהים, אלא היינו שואלים את בני האדם האחרים כמה זמן עבר, היינו מקבלים תשובה אחרת. יש אצל הקושים באפריקה, יש שבטים ששם יש אדם שתפקידו להיות הזיכרון של השבט. מה זה הוא הזיכרון? הוא זוכר, זה כמו ספר היסטוריה. אז הוא אדם שהראש שלו מלא בזיכרונות של מה שעבר על השבט. פעם שאלו אחד מהם, איזה כמות של זמן אתה זוכר? אז עושה חשבון שהוא זוכר 3 חודשים ו-83 שנה. אדם מערבי איך היה אומר? אני זוכר 83 שנים ו-3 חודשים. אבל הניסוח פה הוא ניסוח תנכי. כן? מתחיל מהקטן עובר לגדול. ואם נעשה חשבון, בעצם לא מדובר באמת על 83 שנה ו-3 חודשים. אלא מדובר במאורעות מקבילים זה לזה. למשל, במשך 10 שנים, עברו 10 שנים חקלאיות, וגם 10 שנות לימודים, וגם 10 שנות מס. סך הכל כמה שנים? 30. 10 כאלה. הם חלו באותו זמן. אבל זה שנים אחרות. אתה יודע מה שאני אומר? שנת המס זה לא שנה חקלאית, זה גם לא שנת חינוך. זה חופף, אתה צודק. זה חופף. אבל אני יכול למנות, אם בעצם לכתוב ספר על 10 שנים אלה, עוד ספר על 10 שנים, עוד ספר, סך הכל תיארתי 30 שנה. כלומר, מי אמר, למה להעדיף את החופף כאחיד? זה צורה אחרת של תפיסת הזמן. אז גם כאן אנחנו צריכים להבין שהזמנים, אנחנו לא מונים כאן זמנים אובייקטיביים. אחרי שאנחנו מונים כאן זמנים סובייקטיביים. כן.
מה הוא נעשה
הוא רוצה להסביר לו שצריך לחשוב מאיפה הזמן התחיל. וגם הוא מכניס, ואם תבין מאיפה הזמן התחיל, אתה תתחיל להבין מה זה עם ישראל. לא, כי זה מה שחשב המלך, כן? אבל דרך, אבל החבר רוצה לדחוף לו שהזמן הוא פונקציה של האדם. האם מלך כוזר הבין את זה? התשובה היא שלא. תסתכלו בעמוד, בפסקה במחת. פירוט כזה מרחיק מן הלב את הספק הרפן וזה כעזב וכנוניה. כלומר, זה באמת נכון מה שאתם אומרים. זה כך וכך שנים עברו, זה בטוח, כן. הוא פספס את הנקודה המרכזית, כן? דבר אשר כזה לא ייתכן כי יסכימו עליו אפילו 10 אנשים, בלא שיתבלבלו ויגלו בזה סוד כנודתם. בדרך כלל דוחים אנשים דברים שמביא לפניהם ראשונה, מניין זה ומבקש מהם להודות בו. על אחת כמה וכמה לא ייתכן כי יסכימו עליו המונים רבים. בייחוד שהמניין שלכם עודנו קרוב למאורעות ואין הכזה והבדות יכולים לחול בו. החבר הוא המלך. החבר. לא, ודאי שמתו שלה חי 969 שנים. השאלה, איזה שנים? אני לא יודע. אני לא יודע. למה אתה קורא כיפשוטו? אבל אני חושב שכיפשוטו הוא חי 969 שנים. אולי לא כמשמעו.
אבל כשאתה רואה כותבת שנים, זה כאילו...
לך לדע מה זה אומר. זה כמו ש... אפשר לתפוס את זה ככה, אפשר לתפוס את זה ככה. זה משנה לעניין זה שאני אבין שיש להיסטוריה מבנה. ושבתוך המבנה של ההיסטוריה יש גילוי שכינה. שזה עיקר העניין.
אבל בני אדם מבינים מבנה.
אה?
נראה לי שבני אדם מבינים מבנה...
תלוי איזה בני אדם, איזה בני אדם. נגיד ככה, התפיסה שלך את הזמן היא התפיסה המודרנית של הזמן. אין לי בטוח כלל שבחברות לא מערביות תופסים את זה ככה. מובן? למשל, שמעתי שבאינדונזיה יש פעם אדם אחד שטבע את חברו על כסף שהוא התווה לו בחלום. אז מה אם זה היה בחלום? אבל הלוויתי לך. כן. אני חושב שאני הייתי עונה, בסדר, בחלום הבא אני אחזיר לך. כן. מה אתה אומר? לשנה יש 13 חודשים, זו החלטה בבלית, כן, נועמה שאלה.
זו החלטה בבלית, שאומרת, יכול להיות שהשנים במדבר, שלך, לא היו שנים
כאלה. אני לא יודע איך ספרו אז, אני לא הייתי שם, ואין לי דרך להבין איך זה עבד שם. מובן? אבל בשבילי זה יוצא בסוף, שאנחנו בשנת 5000 תשע"ז. אבל איך סופרים את זה, כן? כי זה לא תלוי בך.
נכון.
אבל יש, למשל, אצל האדמו"רים. יש האדמו"רים מתפללים שחרית כשהם מרגישים שהגיע זמן תפילת שחרית. נכון? איך זה? כן, כי זה הזמן שלהם. זה מה שאני אומר.
אם אני...
היה פעם, היה סיפור אצל הרבי מאנשינוב. הרבי מאנשינוב היה מתפלל תפילת מנחה של שבת ביום ראשון. אז הלכו לרב שלמה זלמן אוירבך, ואמרו לו, צריך לנדות אותו. הוא עובר על ההלכה. אמר להם הרב שלמה זלמן אוירבך, תראו, אני כבר שנים עוקב אחריו, וחזל אמרו, עבירה גוררת עבירה. ואני מחכה לעבירה השנייה. ולא מצאתי.
אבל אם אני מתחייב לעבוד אצלך לתקן את הגדר שעה ביום, אחרי 10 דקות אני מרגיש שעבדתי שעה.
יכול להיות שיש בזה משהו. יש אדם שעשר דקות שלו זה שעה של אחרים. גם זה יכול להיות. ברור. וזה גם יוצר אי הבנות. אתה יודע, יש בתרבויות שונות מה נחשב למנומס באיחורים ומה לא. כן, פעם היה כמעט משבר דיפלומטי בין ארצות הברית לבין אחת ממדינות דרום אמריקה, כי היה אחד השגרירים צריך להיפגש עם איזה שר בממשלת ארצות הברית, והוא הגיע ב-45 דקות איחור. והוא לא הבין למה כועסים. אני הגעתי רק ב-45 דקות איחור. ברור? כלומר, להגיע בזמן זה לא מנומס. כן? מישהו אמר לי שאם כותבים שעה לחתונה בהזמנה בארץ, והחופה נערכת בזמן, זה חוקות הגויים. זה, 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 זה עניין של תפיסה, כן?
אבל יש לזה תוקף משהו?
ודאי שיש לזה תוקף. זה מה שנקרא הכל כמנהג המדינה. ברור. למשל, זה כמו שיש אנשים, יש מדינות שמצאתי, מה שעה? ואני אגיד לך 5:30, כשבאמת זה 5:31, אז אני יצאתי שקרן שאין כמוהו. מדינות אחרות זה בערך, כן. מסדרים. ברור. אז לכן צריך לראות מה נקרא שנה אצל מתושלח, מה המשמעות של שנה אצלו. אולי הוא חי יותר מ-969 שנה, כלומר באופן אובייקטיבי אולי הוא חי 2,000 שנה, לא יודע, צריך לבדוק את זה. טוב, אמר חבר. לא גמרנו, נכון? בדרך כלל דורכים אנשים דברי מי שמביא לפניהם בראשונה מניין זה, ובקש מהם להודות בו. על אחת כמה וכמה? הקראנו את זה? בסדר, אז ממתת, אמר החבר. אמנם כן הוא. עכשיו כאן הוא שוב נכנס לנושא של המניין, ואנחנו נראה שהוא פותח פה סוגיות רחבות מאוד, וששוב מלך כוזר לא יבין, אבל זה לא נורא, אנחנו מתחילים להבין מה שכתוב כאן. אמר החבר, אמנם כן הוא. אברהם עצמו היה בן דור, אגב אני רוצה להגיד לגבי השנים, כמה זמן ישבו אבותינו במצרים? אני פה שומע כבר תשובות שונות. אתה אומר 210 שנים, למה? אתה אמרת 210 שנים, למה? איפה למדת? רדו שמה 210 שנים, נכון? כן, אבל מה נעשה שיש פסוק מפורש, ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה. אז חזל לא יודעים את הפסוק הזה, אה? וגם, בברית בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אז או 400, או 430, או 210. תלוי איך אתה סופר. אפשר לספור ככה, אפשר לספור ככה. בסדר? יש בפרקי דרבי אליעזר 215, וגם ברבנו חננאל, שהיו 215 שנה במצרים. איך זה מסתדר? כן, פשוט מאוד. מתי מתחילה שנה? באיזה חודש? כתוב, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מתי הפסוק הזה נאמר? ביציאת מצרים. נכון? ביציאת מצרים הוחלט, עכשיו עושים רפורמה בלוח. אז לפני כן, מתי הייתה מתחילה השנה? אם התורה אומרת, עכשיו זה מניסן, סימן שלפני כן זה היה מתשרי, נכון? עכשיו, במשך 215 שנים, כמה שנים המתחילות בתשרי יש? במשך 215 שנה, יש 215 שנים המתחילות בתשרי. כמה שנים המתחילות בניסן יש באותה תקופה? גם כן 215. אז כמה שנים הם היו בארץ מצרים? 30 שנה ו-400 שנה. פשוט מאוד. טוב. עכשיו, צריך פשוט לדעת לספור. אני לא כל כך מבין את ה... כן, מה אתה אומר?
אבל
נכון, יכול להיות. הגרעין הוא קליפה, הכוונה שיש זהות מרכזית, יש זהות היקפית. זה תלוי בסגולה. זאת אומרת, זה תלוי ב... איך לומר? בדיפרנציאציה, בהשתנות הפנימית, כמו בעץ, שיש לך ענף מרכזי וענף צדדי. או כמו הלב של הדקל, אז אם אתה חותך את הענף המרכזי, אז הדקל מת. לא יגדל יותר. האם אתה חותך את הענפים של ישראל, הוא עושה מהם שכח, זה בסדר, נכון? כל מי שעוסק במכירת שכח לסוכות יודע את זה, נכון? שיש ענף שמה שאסור לכרות אותו. אז זה הכוונה, זה הלב. אז גם באנושות, יש בנשמות של האנושות משהו כזה. נשמה מרכזית שדרכה הכל מתקדם. או נגיד, כמו שהרמב״ם אומר, אחד שהיה כדאי בשבילו לברוא את העולם. שואל הרמב״ם, ומה עם האנשים האחרים? אומר הרמב״ם, ומציאות שאר בני העולם לא תהיה לבטלה, אלא להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. מחפת לי. אריסטו אמר משהו דומה, כן. אבל הרמב״ם אומר... סך הכל יש שם כמה אנשים שבשבילם היה כדאי לברוא את העולם. אז למה יש כל כך הרבה מיליארדי אנשים? שלא ישעמם להם, שישתעשעו. כך כותב הרמב״ם. אז צריך להבין, האם הרמב״ם מאמץ את הגישה האריסטוטלית עד הסוף, או להפך, שעל ידי אותו אדם מרכזי יש משמעות לכל. אריסטו הוא אליטיסט, מבטל את ערכם. אין להם ערך, זה המשמעות. כן, כן, ברור. אצל הרמב״ם זה לא נשמע ככה. פעם שמעתי תלמיד חכם אחד שהסביר שהרמב״ם הוא מייסד תורת החסידות. כי הוא אומר שיש נשמה מרכזית. שדרכה הכל מתעלה. יש בזה משהו. טוב, עד כאן להיום. בסדר.